מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים. מיטב הכתבות זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה.
מילה של כלב. בחודשים האחרונים פורסמו ברשתות החברתיות סרטונים של כלבים המתקשרים עם בעליהם בעזרת לחיצה על כפתורים שמשמיעים מילים. האם הכלבים האלו באמת מדברים? בכלל לא בטוח. מעט דוקטור יונת אשחר מתוך אתר מכון דוידסון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא, אמיר בועז. עריכה טכנית, רועי ברינה. בני היא כלבה גדולה וידידותית, כמעט בת שנתיים, מגזע פודל מעורב בכלב רועים. היא גרה במדינת וושינגטון בארצות הברית עם הבעלים שלה אלקסיס דיווין. היא אוהבת לצאת לטיולים ולשחק בחצר, והיא גם יודעת לדבר, כך לפחות דיווין משוכנעת. הדיבור נעשה בעזרת לחיצה על כפתורים, שלחיצה על כל אחד מהם משמיעה מילה באנגלית. דיווין מפרסמת סרטונים רבים של בני לוחצת על הכפתורים. באחד מהם אפשר לראות את בני לוחצת על כפתור שאומר חוף. נגמר החוף. נלך לחוף מחר, עונה דיווין. בני לוחצת על כפתור שמשמיע את המילה בקרוב. לא, נלך לחוף מחר, חוזר דיווין. לילה, לילה עכשיו, נלך לחוף מחר. הכלבה משמיעה מעין נהמה ולוחצת על שלושה כפתורים ברצף. ואתמול ולך. אתמול הלכנו לחוף, עונה דיווין, ומחר נלך לחוף. מה בעצם מתרחש שם? דיווין מפרשת את פעולותיה של בני כדיבור, כדרך של הכלבה להביע את רצונה ואולי גם את מחשבותיה. לפי הפירוש של דיווין, בני ביקשה ללכת לחוף הים, וכששמעה שהן ילכו רק מחר, התעקשה ללכת מוקדם יותר, בקרוב. כשדיווין הסבירה לה שזה בלתי אפשרי, בני העירה שהן הלכו לחוף אתמול. רמה כזו של שיחה בין אדם לחיה היא נדירה ביותר בלשון המעטה. אמנם, היו בעלי חיים, משימפנזים ועד תוקים, שלמדו מילים רבות ואפילו יצרו משפטים בעזרתם תקשרו עם בני אדם. אבל גם אצל בעלי חיים אלו שעברו שנים של אימון ולימוד, כמעט לא נמצאו הערות ספונטניות על אירועים בעבר, כמו ביקור בחוף הים יום קודם לכן. האם הכלבה בני מציגה יכולות תקשורת שלא ידענו שחיות מסוגלות להן? אולי, ואולי לא. מהסרטון קשה מאוד להסיק עד כמה הפעולות של בני מכוונות, ומה היא מנסה להגיד אם בכלל. אנחנו לא יכולים לדעת אם בני לחצה על הכפתור של חוף משום שרצתה ללכת לחוף, או שהניחה את כף רגלה באקראי על כפתור כלשהו שבמקרה היה זה. המסר שהעבירה לאחר מכן, אם אכן היה זה מסר, מאורפל עוד יותר. מה זה אומר ואתמול לך? דיווין פרשה זאת כהערה על טיול שהתרחש יום קודם לכן. אך כלל לא ברור שהכלבה לא פשוט דרכה על הכפתורים תוך כדי הליכה, או לחצה על כפתורים באקראי, כדי לנסות ולקבל תגובה מדיווין. פחות העברה מודעת של מחשבה או זיכרון, ויותר משחק של בואו נראה מה קורה כשאני עושה את זה. דיווין עצמה סיפרה בראיון לאתר וייס, שלא תמיד ברור מה בני אומרת, ויש ימים שנראה לה שהלחיצה על הכפתורים היא אקראית למדי. לרשתות החברתיות היא מעלה מן הסתם את הסרטונים המעניינים ביותר, אלו שבהם בני נראית כי מתקשרת בצורה הטובה ביותר, וגם אותם היא עורכת. האם הכלבה באמת מדברת, מבינה מה היא אומרת, ולא פחות חשוב מה אומרים לה? יש דרכים לענות על השאלה הזו, ויש גם חוקרים שמתכוונים לעשות זאת. עד אז, התשובה הטובה ביותר שאני יכולה לתת היא, אני לא יודעת, אבל יש לי לא מעט ספקות בעניין. מפי או מרגל הסוס. חקר הקוגניציה של בעלי חיים, היכולת שלהם ללמוד, להבין, לחדש וגם לתקשר זה עם זה ואיתנו, הוא תחום מחקר צעיר יחסית, שעורר מחלוקות רבות כמעט מרגע הולדתו. אחד הסיפורים המוקדמים וגם המפורסמים ביותר על בעל חיים שתקשר עם בעליו, הוא הסיפור על הנס החכם. הנס ידע לענות על שאלות חשבון, מחיבור וחיסור ועד הוצאת שורשים, ובשלב מסוים אפילו למד את האלף בית והשתמש בו כדי להיית תשובות לשאלות שונות. והוא היה סוס. הנס, שחי בתחילת המאה ה-20, היה שייך למורה גרמני בשם וילהלם פון אוסטן. הוא רכה ברגלו הקדמית כדי לענות על שאלות. אם היו שואלים אותו למשל כמה הם 2 ועוד 2, הוא היה רוקע ברגלו 4 פעמים. בעזרת גימטריה, כלומר מספר רקיעות שונות לכל אות, הוא גם איית תשובות מילוליות. פון אוסטן הוציא את הנס החכם למסע הופעות ברחבי גרמניה, שמשך אליו צופים רבים ונלהבים, אבל גם ספקנים, שלא האמינו כי הנס באמת מסוגל להבין את השאלות ולענות עליהן. זואולוגים, פסיכולוגים, מאמני חיות ואפילו מנהל קרקס התגייסו כדי לבדוק את המופע של הנס, ולא מצאו שום עדות לתרמית. אפילו כשפון אוסטן לא נמצא באזור, הסוס עדיין ענה נכון על רוב השאלות. רק כעבור כמה שנים גילה ביולוג בשם אוסקר פונקסט מה באמת מתרחש שם. הוא ראה שהסוס לא הצליח לענות נכון כאשר האנשים סביבו לא ידעו בעצמם את התשובה, והבין שהוא מקבל את הרמזים מהם. הנס לא ידע חשבון, אבל הוא כן היה חכם מאוד. הוא ידע לקרוא את שפת הגוף של האנשים מסביבו, ולהבין לפי התגובה שלהם שלעיתים הם עצמם כלל לא היו מודעים לה, מתי עליו להפסיק לרקוע ברגלו. הנס חשף בפני חוקרי התנהגות בעלי חיים את הבעייתיות שעשויה להיות בפירוש פעולותיהם של בעלי חיים, ואת ההשפעה שעשויה להיות לבני האדם על הפעולות האלו, בלי שישימו לב לכך. ההשפעה הזו נקראת אפקט הנס החכם, ובמחקרים מודרניים חוקרים מקפידים להפחית אותה ככל האפשר. אנשי שיחה או קבצנים. בשנות ה-70 וה-80 נעשו כמה מחקרים שבהם קופי אדם, שימפנזים, גורילות ובונובו למדו לתקשר עם בני אדם בצורות שונות, בשפת סימנים או בהצבעה על סמל מתוך חוברת או על מסך מחשב. כל אחד מהם למד כמה מאות מילים, והם גם ידעו לשלב אותן בדרכים שונות. האם אפשר להגיד שהם רכשו שפה? על כך יש עדיין ויכוח. חוקרים רבים טענו שקופי האדם משתמשים בסימנים בדרך שונה מהותית מזו שבה בני האדם מדברים זה עם זה, גם בנוגע לדברים כמו בניית משפט וגם בנוגע למטרות השימוש בשפה. בני אדם מגיל צעיר מאוד מדברים כדי ליצור קשר זה עם זה, לחלוק סיפורים וחוויות. קופי האדם השתמשו בסמלים ובסימנים כמעט תמיד כדי לבקש דברים ולא הרבה יותר. הרברט טרס, שהוביל את המחקר על אחד מקופי האדם האלו, שימפנזה בשם נים, היה מראשי הטוענים ששפת הסימנים שימשה את בעלי החיים ככלי לסיפוק צרכים הרבה יותר מככלי לתקשורת. לדבריו, היכולת לסמן הפכה את נים למבקש או קבצן נהדר, אך לא הרבה יותר מזה. בנוסף טען טרס שחוקרים רבים טעו בפירוש הסימנים שעשו קופי האדם, וייחסו להם משמעות רבה יותר משהייתה להם באמת. למעשה, הוא טען, השימפנזים והגורילות פשוט למדו כמה טריקים וביצעו אותם כדי לקבל את מה שרצו. מחלוקת דומה התגלעה גם בנוגע לאלכס, תוכי אפריקאי אפור שלמד מאות מילים. איירין פפרברג, שגידלה את אלכס בביתה, הראתה שהוא לא רק חזר על מילים ששמע, אלא הבין מושגים כמו קטן יותר וגדול יותר, זהה ושונה וכן הלאה. עם זאת, פפרברג עצמה אינה סבורה, כך אמרה לווייס, שאלכס ובעלי החיים האחרים משתמשים בשפה כמו בני אדם או מסוגלים לתקשר באותה רמה. תקשורת של כלבים. קופי אדם ותוקים, אם כך, לא הוכיחו שהם מסוגלים לנהל שיחה של ממש עם בני אדם, לפחות לדעתם של רוב החוקרים, אבל אולי לכלבים יש יכולות תקשורת מפותחות יותר. ההשערה הזו אינה כה מוזרה כפי שאולי אפשר היה לחשוב. כלבים הם בעלי החיים הראשונים שביית האדם, ובמהלך השנים הם יצרו איתנו קשר קרוב מאוד. לכלבים יש הבעות פנים מיוחדות שלא נמצאות אצל זאבים, ובעזרתן הם מתקשרים עם בני אדם. לאחרונה פורסם מחקר שהראה כי כלבלבים מגיבים לבני אדם כבר בהיותם בני חודשיים בלבד. כלבים גם מסוגלים כמובן ללמוד מילים. כל מי שמכיר כלבים יודע שהם מזהים ומגיבים לא רק לפקודות כמו שב ובו, אלא גם למילים שאף אחד לא התכוון ללמד אותם, כמו טיול או אוכל. עם אימון מתאים, כלבים יכולים ללמוד מאות מילים ולזכור אותן. הפסיכולוג וחוקר התנהגות בעלי החיים ג'ון פילי לימד את כלבתו צ'ייסר לזהות את שמותיהם של כ-1,000 צעצועים. כאשר ביקש ממנה להביא למשל את אינקי, צ'ייסר ידעה לבחור את הבובה שזהו שמה ולהביא אותה. היא גם למדה קטגוריות של צעצועים כמו כדורים או פריזבי ופקודות שונות שקשורות עליהם. קחי, תגעי ברגל ועוד. היא אפילו הייתה מסוגלת להתמודד עם תחביר והבינה את ההבדל בין קחי את רקס אל ג'פרי לבין אל רקס קחי את ג'פרי. למרות שהמשימה הזו הייתה קשה יותר עבורה. עם זאת, יש הבדלים לא מעטים בין צ'ייסר ובין בני, הכלבה שמדברת בעזרת לחיצה על כפתורים. פילי החל ללמד את צ'ייסר כשזו הייתה בת חודשיים, ובמשך שנים עבד איתה כמעט כל יום כ-4-5 שעות ביום. הוא חזר שוב ושוב על השם של כל צעצוע, וביקש ממנה להביא לה אותו. גם קופי האדם שלמדו סימנים או סמלים, וכן אלכס הטוקי, עברו אימונים דומים. ומה לגבי בני? דיווין קיבלה את הרעיון לתקשר איתה בעזרת כפתורים מפוסט אינסטגרם של בעלת כלב אחרת, קריסטינה הנגר. הנגר, ובעקבותיה דיווין, התחילו בכפתור אחד פשוט, החוצה, שהציבו ליד הדלת. אחרי שהכלבות למדו להשתמש בו, הן הוסיפו עוד כפתורים. גישתן לאימונים, כך נראה, הייתה רגועה יותר, והתמקדה בלדבר הרבה אל הכלבים וללחוץ בעצמן על הכפתורים המתאימים. בסרטון שבו דיווין מסבירה כיצד בעלי כלבים אחרים יכולים ללמד אותם להשתמש בכפתורים, היא מדגישה את החשיבות שבחזרה על מילה שוב ושוב, ושימוש בכפתורים שמייצגים מילים שהכלב כבר מכיר, כמו השם שלו, טיול וכו'. אך בניגוד לפילי, שיצר אצל צ'ייסר קשר בין הצעצוע לבין השם שלו, לא ברור איך דיווין והנגר לימדו את הכלבות שלהן את משמעותן של מילים כמו למה, חבר או אוהבת, שלא לדבר על היה, was. נכון, פעוטות לומדים את המילים האלו ואת השימוש הנכון בהן כשהם שומעים את הוריהם מדברים עליהם. אך אין כל ודאות שכלבים או בעלי חיים אחרים מסוגלים גם הם לכך. בחינה מדעית. וזו הבעיה העיקרית עם הסיפור של בני ושל כלבים אחרים המשתמשים בכפתורים כאלו. אנחנו יודעים שצ'ייסר ידעה את שמות הצעצועים שלה כי היא נבחנה עליהם שוב ושוב בניסויים מבוקרים. כפי שאפשר לראות בסרטון, כאשר צ'ייסר נשלחת להביא צעצוע, הצעצועים מהם היא בוחרת נמצאים באזור של החדר שאותו הנסיין ששלח אותה אינו יכול לראות. כך, הוא יכול להיות בטוח שאפקט הנס החכם לא ייכנס לפעולה, ושהנסיין לא ישפיע בלי כוונה על הצעצוע שצ'ייסר תבחר. אצל בני, בינתיים לפחות, הדברים הרבה פחות ברורים. למה היא מתכוונת למשל כשהיא לוחצת על הכפתורים כלב ולמה? או במועד אחר, כלב ומה? האם יש לה שאלות לגבי הקיום שלה בעולם? קשה להאמין בכך, שכן אין באמת סיבה לחשוב שהיא מבינה את פירוש המילים, למה ומה. הרבה לפני שנתהה אם כלב יכול לסבול מחרדה אקזיסטנציאלית, צריך לברר מה באמת בני מנסה להביע. בסרטונים דיווין נותנת את הפירוש שלה לפעולות של בני, ואין שום ניסיון לבדוק בכלים מדעיים עד כמה הפירוש הזה מדויק. החדשות הטובות הן שניסיון כזה אמור להתבצע בעתיד הקרוב. דיווין עובדת עם לוח כפתורים שפיתח לאו טרוטיה, והוא בתורו יצר קשר עם פדריקו רוסאנו, פרופסור למדעי הקוגניציה באוניברסיטת קליפורניה סן דייגו. יחד הם עובדים על פרויקט שמטרתו לבחון את השימוש בכפתורים כדרך של הכלבים לתקשר עם בני אדם. בעזרת סרטוני הטיקטוק של דיווין, ואולי גם בעקבות הסגרים שהשאירו אנשים רבים בבית עם הכלב, הצליחו רוסאנו וטרוטיה לגייס יותר מ-2,500 מתנדבים שמלמדים את כלביהם את השימוש בכפתורים בביתם. הם מצלמים את הכלבים לוחצים על הכפתורים ומעבירים את הסרטונים למעבדתו של רוסאנו, את כל הסרטונים בלי עריכה, ולא רק את המעניינים ביותר. בנוסף, מתכוון רוסנו לבחון חלק מהכלבים במעבדתו בצורה מבוקרת. העבודה שלי היא להעריך אם הכפתורים חושפים יכולות קוגניטיביות שהן חדשות ובלתי צפויות, ושאפשר להסביר את ההתנהגות הזו בעזרת מנגנוני למידה פשוטים שמשותפים לכמה מינים של בעלי חיים, אמר רוסנו בראיון לניו יורק טיימס. כרגע הוא אינו יכול לקבוע אם בני אכן מדברת, אמר בראיון קודם לווייס, אבל בהחלט נראה שהיא מנסה לתקשר עם בעליה בדרך כלשהי. פפרברג, שעבדה עם התוכי המנוח אלכס, מסכימה שיש כאן ניסיון תקשורת, ואומרת שהיא תומכת בכל שיטה שיכולה להעניק לבעל החיים שליטה רבה יותר על מה שמתרחש בחייו. אני חושבת שזה מאוד מרגש שאנחנו יכולים לקיים תקשורת כזו עם חיות המחמד שלנו, אמרה לווייס. דברים כאלו הם מאוד חיוביים בעיניי. אני רק רוצה שאנשים יחשבו היטב איך הם מפרשים את מה שקורה. כדי להבין כיצד לפרש את פעולותיה של בני, נצטרך כנראה לחכות לפרסום המחקר. בינתיים, אין ספק שבינה ובין דיווין יש קשר חזק ואוהב. שיחות על מהות הקיום, אהבה או משפחה. אלו יישארו כנראה נחלתם של בני האדם בלבד, לפחות בעתיד הנראה לעין. מילה של כלב, מאת דוקטור יונת אשחר. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא אמיר בועז. עריכה טכנית, רועי ברינה.